ערב טוב רבותיי, אנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים בתחילת תקופת בית שני. דיברנו בהתחלה על הגלות, על התגובה של עם ישראל לגלות, הדברים האלה יהיו משמעותיים לנו בהמשך. דיברנו על התקופה של פעילות עזרא ונחמיה, והיום יש לנו נקודה חשובה להשלים, אף על פי שמבחינת התקופה אנחנו ממש באותה תקופה. כיוון שעזרא נמצא במרכז מה שנקרא הכנסת הגדולה. הדבר הזה מוזכר בתחילת פרקי אבות, כל מי שקורא את פרקי אבות מכיר. כתוב בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, כמובן התחלת קבלת התורה, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? אז חז"ל מסבירים לנו במקומות אחרים שהיו 120 אנשים בכנסת הגדולה, ביניהם היו גם נביאים. יש לנו שלושה נביאים בתקופת בית שני, בתחילת בית שני, חגי, זכריה ומלאכי, שהנבואות שלהם מובאות בתנ"ך, בסוף תרי עשר. הם התנבאו בתחילת תקופת בית שני. יחד עם הנביאים האלה, אז אנחנו מדברים באמת על השנים הראשונות, היה גם עזרא, ועזרא ונחמיה ועוד גדולים שמוזכרים בתנ"ך, ועוד גדולי ישראל, עד שהגיעו למספר של 120. יש דיונים למה המספר הזה של 120. באופן עקרוני יש לנו הלכה של בית דין גדול. כלומר, כשעם ישראל נמצא במצב מתוקן, נורמלי, כמו שצריך להיות, עוד נדבר על זה, יש לו בתי דין, בכל מקום יש בית דין, ובירושלים יושב לו בית דין ראשי, מרכזי, שיש בו 70 דיינים. טוב, 70 זה עוד לא 120. אבל בית הדין הגדול אחראי על הכרעות עקרוניות בתורה, יש דברים שרק בית הדין הגדול יכול לפסוק. אז גם בזמן הזה זה היה מובן שאם עם ישראל חוזר לארץ ישראל ובונים את בית המקדש ומתיישבים בארץ ישראל, אז צריך בית הדין הגדול. אבל כאן היו סיבות מיוחדות שצירפו עוד והגיעו למספר של 120. ודאי שלא ישבו, כיוון שהמספר של בית הדין הגדול הוא מספר שקבוע בהלכה, לא ישבו כולם בתור בית דין אחד, אבל מצד שני מובאים כמה דברים בחז"ל שעשו אנשי כנסת הגדולה. לדוגמה, דבר מאוד חשוב, התפילות שאנחנו מתפללים, נוסח התפילה נקבע על ידי אנשי כנסת הגדולה. לא שלא היו מתפללים קודם, תמיד התפללו. אבל להביא את המצב למצב כזה שיש נוסח תפילה קבוע, שכל יהודי יכול לפתוח היום את מה שאנחנו קוראים סידור, ולהתפלל בנוסח הזה, את הנוסח הזה של תפילות, גם ברכות, את הנוסחים האלה קבעו אנשי כנסת הגדולה. מה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו צריכים הדרכה כיצד להתפלל. אנחנו צריכים גדולים שיקבעו לנו את המילים המפורטות של התפילה על פי ידיעה עמוקה בתורה, על פי הבנה עמוקה של הנשמה והנפש של אדם מישראל, וזה עשו אנשי כנסת הגדולה. אז זה דבר מאוד יסודי, מאוד חשוב, מאוד מרכזי. זה רק אחת הדוגמאות של מה שעשו אנשי כנסת הגדולה. אז למה הקימו בכלל את המוסד הזה? אנחנו צריכים שוב להבין את המצב. עם ישראל עבר משבר מאוד גדול. לא רק שהוא עבר משבר גדול, אלא שבעקבות המשבר הזה, כשהתאפשרה החזרה לארץ ישראל, לא כולם חזרו. ואלה שחזרו, גם מצד אחד נתקלו בהתנגדות של העמים מסביב, והיו במצבים מאוד קשים. מצד שני, הייתה ירידה רוחנית מאוד גדולה, בתוך האוכלוסייה היהודית שחזרה. עד כדי נישואי תערובת, היה צריך פה להקים הנהגה רוחנית. אבל ההנהגה הרוחנית הזאת הצליחה לא רק להתגבר על הבעיות המיידיות, כפי שראינו בפעילות של עזרא ונחמיה, אלא נוצרה פה הנהגה לעם ישראל שהמשיכה. כיוון שאנחנו אומרים בהמשך המשנה בפרקי אבות, אנשי כנסת הגדולה, סוף המשנה הראשונה, נראה עוד מה הם אמרו, כי הרעיון של המשנה בפרקי אבות הוא להביא את האמירות המרכזיות של כל דור. אחר כך מופיע שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, כלומר מהאחרונים שבהם, והוא היה מנהיג אחריהם. ואחרי זה כתוב אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. כלומר, מאנשי כנסת הגדולה מעבירים הלאה את ההנהגה התורנית, ואחר כך מגיעים עוד, וכל דור מקבל מהדור הקודם. נבנית כאן הנהגה תורנית, לא שלא היה קודם. קודם אמרנו, משה קיבל תורה מסיני, מסורה לישוע וישוע לזקנים וזקנים לנביאים, אבל בסוף הנביאים יש איזשהו חסר תורנית. רוחני. האמת היא שהמשנה בפרקי אבות לא באה להסביר לנו את מה שהיה חסר מבחינה רוחנית, כי אנחנו יודעים שהיה גלות, היה חורבן, הייתה גלות, וכשחזרו מהגלות קורה דבר מעניין. כשחוזרים מהגלות בבית שני, איך חוזרים? יש כורש, מלך פרס, שמכריז ואומר, מותר לכם לעלות לארץ ישראל, להתיישב מחדש שם ולבנות את בית המקדש. הוא נותן להם עצמאות? לא. הוא לא בא ואומר, ארץ ישראל עכשיו יוצאת מהממלכה שלי, ואתם תקבלו אותה. הוא לא מחזיר את העצמאות לארץ ישראל. אלא שבפרס היה עיקרון שלטוני שכל אזור הייתה לו מה שקוראים היום אוטונומיה מסוימת. היו לו יכולות מסוימות של שלטון עצמי, אבל המלך מלך על הכל. לכן כתוב לנו במגילת אסתר על אחשוורוש שמלך על 27 ומאה מדינה. מדינה ומדינה, כתוב אחר כך, ככתבה וכלשונה, כלומר כל המדינות היו עמים שונים, והיו תרבויות שונות. והיה איזשהו שלטון מקומי בכל מקום, אבל כולם קיבלו את הסמכות של המלך שמלך על הכל. כך זה גם שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. הם לא מקבלים עצמאות. הם מקבלים יכולת שלטונית מקומית, שלדוגמה נחמיה מקבל את הסמכויות האלה כשהוא עלה לארץ ישראל, אבל הוא כפוף למלך. ולכן כשבהתחלה מתחילים לבנות את בית המקדש, וכותבים עמים ששונאים את עם ישראל מסביב למלך חזרה, מה, היהודים האלה לא כדאי שיבנו את בית המקדש, הוא נותן סב להפסיק לבנות את בית המקדש, הוא עדיין המלך. הוא השולט. על פי התורה, השלטון של עם ישראל הוא בידי מלך של עם ישראל. כתוב בתורה, שום תשים עליך מלך. המצב האידיאלי הוא לא בחירות דמוקרטיות, נכון, היום זה המצב הכי טוב שאנחנו יכולים להגיע אליו, זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס לזה כרגע, אבל המצב האידיאלי על פי התורה הוא מצב של מלכות, זה לא מלכות שאנחנו מכירים מאומות העולם, לכן כששמואל המלך, סליחה, שמואל הנביא, באים אליו עם ישראל ואומרים אנחנו רוצים מלך ככל הגויים, לא טוב לו עם זה. כי עם ישראל לא צריך מלך כמו כל הגויים. אבל השלטון של עם ישראל על פי התורה מרוכז בידי המלך. יש לו את הסמכויות השלטוניות. ויחד עם זה תפקידו לקיים ולעזור לכל העם לקיים את התורה ואת המצוות. ולכן יש גם, כפי שאמרתי קודם, יש בית דין גדול שפוסק את ההלכות. אבל אנחנו עכשיו מדברים על יישוב שקם, והוא לא יכול להעמיד מלך. אסור לו. אז מה קורה עם השלטון הפנימי של עם ישראל? הוא נמצא בידי ההנהגה הרוחנית. זה מצב מאוד מעניין, מצב חדש, שבוודאי בהשגחה אלוקית מביא לתוצאות דווקא מאוד חיוביות. ואנחנו צריכים להבין את ההנהגה הרוחנית הזאת, ונבין אותה גם בעזרת המשנה שיש שהתחלנו לקרוא אותה בפרקי אבות. המשנה אומרת כך, הם אמרו, אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. למה הדברים האלה חשובים? כשאומרים הם אמרו, הרי אנשי כנסת הגדולה, מדובר בגדולי ישראל, הם כל החיים שלהם לימדו תורה, הם לא אמרו שלושה דברים, הם אמרו אלפי דברים. אלא יש פה שלושה דברים מרכזיים שהם הדריכו. אלה מה שקוראים בלועזית המוטיבים המרכזיים, הלימודים המרכזיים שלהם. יש הרבה מאוד מפרשים על הדברים האלה. אני רוצה להיכנס לשלושה דברים מכיוון אחר. שימו לב לנושאים. הנושא הראשון הוא דין. הבו מתונים בדין. כלומר, אתם יושבים לדון, אז זה הדרכה לדיינים. תעשו את הדין במתינות. אל תרוצו. אל תהיו פזיזים. הדרכה חשובה שדיין צריך לקבל. מה אני רוצה להדגיש פה? יש לנו פה בית דין ובתי דין בכלל, כן? הם מדויכים את הדיינים. מה עושה בית דין בעם ישראל? דבר שהיום לצערנו פחות מוכר ופחות מובן, הוא דן בדיני ממונות. זה המושג הפשוט של דין. יש עוד דברים שבית דין יכול לעשות, אבל המושג הפשוט של דין, כפי שהוא כתוב בתורה, זה דיני ממונות. מה זה דיני ממונות? אנחנו היום, כל אחד שמכיר את המציאות, יודע נקרא לזה, הדלק של החברה האנושית, הוא כסף, כלכלה. יש מערכת כלכלית שלמה, היא מאוד משמעותית. כמובן שיש דברים יותר חשובים מהכלכלה. נראה עוד מעט, נדבר גם על זה, אבל יש תורה, יש אידיאלים, יש גם חיים אישיים לפעמים הם יותר חשובים מהכלכלה. אבל קודם כל, הכלכלה. מה קורה בכלכלה? יש כל מיני מריבות, כל מיני שאלות. זה רוצה כך וזה רוצה כך. אדם אחד מחפש כסף ואולי הוא פוגע באחרים, אולי הוא לא מנסה לפגוע, אבל בכל זאת יוצא שאחרים נפגעים. יש הרבה מאוד הכרעות שצריך להכריע. על פי התורה יש מערכת של חוקים כלכליים, מה שנקרא שולחן ערוך, חושן משפט. הדבר הזה הוא רלוונטי גם בימינו. מה פירוש רלוונטי? יש כאלה שבטעות אמרו, מה חוקים של התורה, חוקים בני 3,000 שנה, אפשר לדון על פי החוקים האלה היום? תשובה, כן. לא רק שאפשר, אלא לא קשה בכלל. לא יותר קשה לדון על פי דברי תורה מאשר על פי כל מערכת חוקים, בין אם אלה חוקים שכביכול נוהגים היום במדינת ישראל, או חוקים שנוהגים באנגליה, באמריקה, בכל מקום שיהיה. מערכת החוקים של התורה בחושן משפט הם חוקים מאוד מאוד ברורים, שכל דיין שבאמת עסק בזה ויודע להשתמש בזה, כמובן מדובר בתלמידי חכמים רציניים, הוא יכול לשבת ולטפל בצורה הזאת בכל הבעיות הכלכליות שיש. כמובן, אנחנו מדברים קודם כל על בעיות כלכליות בין שני יהודים. זה אומר כך, זה אומר כך. יש טענות, יש איזשהו ויכוח ביניהם. על פי ההלכה, על פי התורה, אם יש ויכוח בין שני יהודים, חייבים ללכת לבית דין. מי שלא הולך לבית דין, עובר איסור. אסור על פי התורה לדון בדיני ממונות שלא בבית דין. גם היום. כלומר, אם יש לכם חבר וחס וחלילה מאיזה סיבה, קרה לי פעם דבר כזה. היה פה יהודי צדיק שלימד במכון מאיר, שמסיבות שונות הוא שכר את הדירה שלי. אני שכרתי דירה אחרת והוא שכר את הדירה שהייתה בבעלותי, והיה שם איזה נזק ולא ידענו מי צריך לשלם את הנזק. אז הלכנו לרב וביקשנו שיפסוק לנו הלכה. האמת היא שאפילו לא הלכנו. דיברנו בינינו בטלפון, והוא הביא טלפון לרב ושאל את הרב, והרב אמר שהוא חייב לשלם. קיבל. יהודי צדיק, כך התורה אומרת. וכך צריך לעשות. אבל אם הוא היה הולך, או אפילו שנינו היינו הולכים על פי הסכמה משותפת לבית משפט, היינו עוברים על ההלכה. אסור ללכת לדון בבית משפט. מדוע? כי יש חוקים של התורה. מי שהולך ומקבל חוקים לא של התורה, זה זלזול נוראי בתורה. אתם צריכים לדעת שכל המערכת המשפטית במדינת ישראל הוקמה כדי שלא ידונו על פי התורה. כלומר, היא הוקמה על ידי יהודים שהגדירו את עצמם כחילוניים בעיקרון, באידיאולוגיה, ולא רצו לדון על פי התורה. הייתה אפשרות בקום המדינה לדון על פי התורה. לפני קום המדינה בכלל היו בתי דין שהיו מאוד פעילים בארץ ישראל, ואף על פי כן היו יהודים חילוניים שאמרו, לא, דווקא אנחנו לא נלך על פי התורה, אנחנו רוצים משפט חילוני. והיהודים האלה כשהקימו את המדינה, הקימו גם את המערכת המשפטית, והיה להם רוב בכנסת, אז הם החליטו שזה כך עושים במדינת ישראל. אפילו שיש לנו תורה שכל הדורות נהגו על פיה ואפשר לדון על פיה דיני ממונות, אבל כך הם עשו. אם אדם נתפס, תובע אותך מישהו לבית משפט, אז אתה לא אמור להגיד, טוב, אני מרים ידיים, אני אשלם. מותר לך ללכת לבית משפט ולדון מולו. מותר לך גם לקחת עורך דין שידון מולו. אבל אם אתם שני יהודים שמסכימים ביניכם, חייבים ללכת לבית דין ולא לבית משפט. יש היום ברוך השם בתי דין שדנים בדברים האלה. זה גם יותר טוב. לא רק מבחינה תורנית, זה יותר קל גם מבחינה מעשית. ללכת לבית דין. בתי המשפט יש אצלם תור ארוך מאוד וזה מסובך מאוד. הרבה יותר קל ללכת לבית דין. טוב, זה דבר בפני עצמו. אז בוודאי שהיהודים שחזרו לארץ ישראל יצאו בית דין. אבל בית הדין עוסק לא רק בדיני ממונות. הוא עוסק, גם היום יש בתי דין שעוסקים בדיני אישות, נישואים, גירושין, כל מיני דברים שקשורים למה שנקרא מעמד האישי. אבל בית הדין באותו זמן עשה יותר מזה. בית הדין עסק לא רק בכלכלה במובן של מה האיש הזה עושה עם האיש הזה, אם יש ביניהם ויכוח, אלא הוא עסק בכלכלה במובן של ההנהגה הכללית. הוא היה משרד האוצר של ימינו. משרד האוצר מחליט על עקרונות ניהול הכלכלה. אנשי כנסת הגדולה היו כאלה גדולים בתורה, שהם ידעו להנהיג את העם לא רק מבחינת מה שכתוב בתורה. כתוב בתורה ונלמד בתורה שבעל פה, ושואלים מי חייב, אתה חייב לשלם את הנזק או אתה חייב לשלם את הנזק. אלא הם ידעו לנהל את המדינה. היו צריכים לנהל את המדינה. כי כפי שאמרנו, לא היה מלך. אם אין מלך, אנחנו לא מפקירים את האוכלוסייה. צריכים מנהל. לפעמים יש אדם אחד שעומד בראש ומנהל, אבל פה הייתה קבוצת ניהול. עכשיו, זה לא לטעות. זה לא כמו שקורה היום בכנסת, יש 120 חברים, אז יש מפלגות שונות ו... יש הצבעות ובוחרים מתוכם, במצב שהם מצליחים, בוחרים מתוכם ממשלה שתנהל את העניינים. לא. פה באמת 120 איש ניהלו. למה? כי כולם תלמידי חכמים עצומים. כולם גדולי תורה, והם יודעים לעבוד יחד בצורה כזאת שכל אחד ימלא את התפקידים. ודאי שבהתחלה, לדוגמה, עזרא עמד בראש. וכל שאר המאה ו-19 היו איתו, ועזרו לו, ונתנו לו את כל אחד לפי הכישרונות שלו, ודאי טיפל בתחומים שונים, אולי כמה ביחד. אבל זה לא סותר את העובדה שיש פה הנהגה רוחנית. וזה לקח מאוד חשוב שצריך לדעת. תלמיד חכם גדול יודע לא רק בתחומים הספציפיים שהוא למד אותם. גם היום יש דבר כזה. תלמיד חכם גדול יודע ודאי לפסוק הלכות. זה חשוב מאוד. בין אם זה בדיני ממונות, בין אם זה דיני כשרות, בין אם זה הלכות שבת, הוא יודע לפסוק הלכות. אבל תלמיד חכם גדול הוא גם חכם בחוכמת החיים. ולכן הוא יודע לא רק לפסוק הלכות, אלא להנהיג. יהודי שרוצה לדעת באופן אישי לפעמים מה לעשות, יש מצב שהוא הולך, גם בימינו, לתלמיד חכם גדול, ושואל אותו. אני לא מדבר על לקבל ברכה. לקבל ברכה, כל תלמיד חכם, שהוא צדיק, יש לו זכות, אפשר לקבל ממנו ברכה. זה כמו תפילה לקדוש ברוך הוא. אבל אני מדבר על מצב שהולכים לתלמיד חכם ומספרים לו, קרא לי א', ב', ג', והוא נותן עצה. הוא נותן הדרכה, הוא נותן הכוונה. לא תמיד יש דברים, אנחנו לא מבלבלים, כמו שקוראים לזה, לבלבל בראש לגדולי הדור, על כל בעיה פרטית שיש לנו. כל אחד צריך להיות רב, שהוא קשור אליו באופן אישי. בהמשך פה, בפרקי אבות, כתוב, עשה לך רב. כל יהודי צריך שיהיה לו רב. אבל מי שיוצא לו לעשות דבר כזה והולך לאחד מגדולי הדור ושואל אותו עצה, לפעמים בעניינים אישיים, לפעמים בעניינים ציבוריים, הוא שומע באמת את גודל היכולת שיש לתלמידי חכמים לרדת לעומקם של דברים, להבין את המציאות על פי מה שמספרים להם ועל פי הנתונים, ולבוא ולתת הדרכה והכוונה הרבה מעל ומעבר לכל רמה של כל מיני מומחים למיניהם ואנשי אקדמיה ומה שנקרא היום בטעות אנשי רוח ואפילו אנשי מקצוע לפעמים במקצועות שונים. נכון, ודאי, אם צריך להתייעץ עם איש מקצוע, יתייעצו עם איש מקצוע. אבל ההדרכה של תלמיד חכם היא באופן מהותי שיקול דעת והבנה. אז פה אנחנו מדברים על גדולי תורה, אם היום יש ברוך השם גדולי תורה בעם ישראל, אז אנחנו מדברים על התחלת בית שני שעוד היו נביאים, ומדובר על גדולי תורה ברמה עצומה, ועל הבנה ממילא בהתאם לזה. אז הם התחילו להדריך את היישוב, למעשה הם ניהלו את היישוב היהודי בארץ ישראל. זה היה השלטון הפנימי. עכשיו, שלטון כזה, פתרנו פה הרבה בעיות. נכון שאנחנו לא במצב אידיאלי של מלך, וחסרה עצמאות, ועם ישראל במצב אמיתי על פי התורה, במצב אידיאלי, צריך לקבל, צריך שתהיה לו עצמאות. זה חשוב. לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל זה חשוב. אבל פה אין עצמאות. נמצאים תחת שלטון מלכי פרס, אבל צריך שלטון פנימי של עם ישראל. אז זה שהשלטון נמצא בידי ההנהגה הרוחנית, ברמה כזאת גבוהה, זה נותן יכולת לפתח את היישוב, להנהיג את היישוב, להמשיך את החיים ולפתור כל מיני בעיות, בלי שהכרזנו על מלך. זה כנראה מה שההנהגה האלוקית עשתה, וזה דבר נפלא. אנחנו לומדים מזה הרבה מאוד, לומדים מזה הרבה על כוח התורה שיש בעם ישראל, ועל היכולת של ההנהגה שיש לתורה בעם ישראל, של אנשי תורה, לתלמידי חכמים, גדולי תורה. זה היה ההתחלה של אנשי כנסת הגדולה, וזה נמשך למעשה במשך כל תקופת בית שני ואחר כך. הנהגה רוחנית של תורה. עכשיו, באמצע היה שינוי, ונדבר על זה בשיעורים יותר מאוחרים, אבל באופן כללי ההנהגה הרוחנית הזאת נמשכה עד אחרי חורבן בית שני. כן.
אפשר איזושהי הערת סוגריים, שאלת סוגריים, יותר נכון. לכאורה נראה שהמודל הזה שבאמת החכמים הם אלו שמנהיגים, זה המודל האידיאלי. לכאורה מלך, על פניו הוא צריך להיות צדיק, אבל הוא לא צריך להיות הצדיק החכם הגדול. זאת אומרת, יש פה איזושהי דמות שהיא לא לכאורה הדמות הרוחנית הקלאסית שאנחנו אולי היום באמת רגילים, מעל נשי כנסת הגדולה. כן.
אתה שואל שאלה יפה, למה זה לא המצב האידיאלי שגדולי התורה הם מנהיגים? אני אסביר לך את זה במשל. יש לאדם בגוף שלו, יש לו ראש, בראש יש לו מוח ומחשבות, ולמעשה יכולת החשיבה היא הכוח העליון שיש באדם. עכשיו, יש באדם כוחות נוספים. לדוגמה, הלב והנשימה של האדם לא נשלטים על ידי המחשבה. נכון? אתה לא שולט בקצב של הלב במחשבות שלך. אפילו הנשימה, אתה יכול לנסות לעצור את הנשימה לכמה שניות, אבל לא יותר מדי. למה? כי במקרה של הכוחות האלה יותר טוב לאדם שהם לא יהיו בשלטון של מחשבה מודעת, אלא שהם יעבדו בצורה אוטומטית, כדי שהם לא יפספסו. יש לבן אדם עוד כל מיני כוחות. לכל אדם במצב בריא ותקין, יש שתי ידיים ושתי רגליים. יכול להיות שאם היינו בונים רובוט, היינו בונים את הרובוט עם איזשהו דברים במקום ידיים ורגליים, שכולם יהיו זהים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו רגליים, יש רגל ימין, יש רגל שמאל, לא בדיוק זהים. יש יד ימין ויש יד שמאל. למה? כי השכלול דווקא מגיע מזה שיש כל מיני תפקודים שונים, וכל חלק שונה עושה את התפקיד שלו בצורה הטובה ביותר. זה הרבה יותר משוכלל והרבה יותר שלם מאשר דברים שונים זהים שמחוברים יחד. כשהתורה מדריכה את עם ישראל במצב העליון המושלם, יש כמה סוגים שונים של תפקידי הנהגה. יש, כפי שאמרתי קודם, יש בית דין גדול, שיושבים שם גדולי תורה, ויש להם אחריות, ויש דברים שרק הם יכולים לעשות. יש גם כהן גדול. ויש לו תחום האחריות בבית המקדש, ויש דברים שרק הוא יכול לעשות. ויש במצב אמיתי שלם של עם ישראל, יש גם נביאים. ויש דברים שרק נביא יכול לעשות. ויש מלך, ויש דברים שרק המלך יכול לעשות. וכל אחד מאלה יש לו תפקיד משלו, הוא שונה מהתפקיד של השני. ואנחנו לא שמים במצב האידיאלי הזה את כל התפקידים בהגדרה אחת של גדולי התורה, של אנשי כנסת הגדולה. לכן המצב האידיאלי הוא דווקא מה שהיה בבית ראשון. כמובן במצב שעם ישראל באמת התנהג בשלמות, כמו שהיה בימי דוד המלך לדוגמה. ומצב של בית שני הוא מצב של חולשה, אבל שהקדוש ברוך הוא דואג לנו גם בחולשה הזאת להנהגה שהיא הכי טובה שאפשר להגיע באותו הזמן. אז אני מקווה שעניתי לשאלה שלך. עכשיו, בכל אופן, אנשי כנסת הגדולה דואגים לתחומים נוספים. הם גם המנהיגים. אבל הם יודעים שכדי להנהיג את עם ישראל בצורה בריאה, לא מספיק שהם יושבים בתור בית דין ובתור הנהגה רוחנית עליונה וקובעים ודנים ופוסקים הלכה. אלא הם אומרים בתור דבר שני, אחרי עבור מתונים בדין, שיש דיינים ויש בתי דין, העמידו תלמידים הרבה. כדי להגיע למצב שיש בתי דין ובתי הדין ממשיכים, אבל יותר מזה, כדי להגיע למצב נורמלי של עם ישראל, צריך את מה שאנחנו קוראים, וכבר חז"ל משתמשים במונח, צריך ישיבות. צריך הרבה ישיבות. למעשה, במצב תקין, כל יהודי בעם ישראל צריך ללמוד בישיבה. לא כל החיים. הוא צריך ללמוד בישיבה מגיל צעיר, למעשה, טוב, צריך להתחיל ללמוד תורה מגיל 3, מגיל 4, 5, 6, לפי היכולת של הגיל. צריך ללמוד תורה כל הזמן, עד שהוא מגיע לגיל שהוא כבר ביסס את עצמו ובנה את האישיות הרוחנית שלו בצורה סבירה, ואז הוא גם לומד איך להתפרנס ויוצא לפרנס את המשפחה. אבל כולם לומדים תורה. העמידו תלמידים הרבה, פירוש הדבר שמכניסים את כולם לבתי מדרש. עכשיו יש בתי מדרש שונים. גם בית הדין הגדול מלמד תורה. יושבים מולו תלמידים, הם לומדים, מעצם פסקי הלכות, והם לומדים בכל הזדמנות מגדולי התורה האלה. אבל בכל מקום ומקום יש ישיבה. כל עם ישראל מחויב לבית תלמוד תורה. לא רק בבנים. מצווה תלמוד תורה היא מצווה שמוטלת על כולם. אבל אם כל אחד ינסה ללמוד לבד, אז הוא תלוי בעצמו. לא, הרבנים, גדולי התורה, צריכים להעמיד הרבה תלמידים. הם צריכים לדאוג שיהיו הרבה שלומדים מהם. למה? כי ככה מעלים את עם ישראל. הרמה, היכולת הרוחנית של עם ישראל תלויה ברמה של הלימוד תורה. בן אדם יכול להיות צדיק במובן הזה שהוא מתפלל בכוונה והוא מקיים את כל המצוות, אבל אם הוא לא לומד, הוא לא באמת ממצה את היכולת הרוחנית שלו. לימוד זה דבר רציני, זה השקעה מבחינה מחשבתית, מבחינת הזמן, מבחינת הידע. אנחנו מדברים על תקופת חז"ל, כך שאפילו הייתה להם יכולת שהיום אין לנו כמעט, וגם גדולי תורה היו עובדים לפרנסתם. היהודי היה מסוגל, תלמיד חכם היה מסוגל לעבוד חלק מהיום ולומד חלק מהיום, ועדיין להיות רב ברמה כזאת גבוהה שהוא יכול להיות לשבת בבית הדין הגדול וללמד אחרים. היום אנחנו כבר כמעט אף אחד לא מסוגל לעשות דבר כזה. אז צריך כמה שנים בישיבה קודם, כפי שתיארתי. ואז מי שיוצא להתפרנס, יוצא להתפרנס, ועל פי ההלכה הוא לומד תורה כל יום, כך כתוב בהלכה בשולחן ערוך. כל יהודי צריך ללמוד תורה באופן קבוע כל יום. לא כל היום, אין הוא עובד. יכול להיות שעובד 8 שעות ביום, אבל יש לו זמן לפני התחלת עבודה, אחרי התחלת עבודה, הוא חייב ללמוד תורה כל יום. אין מציאות חברתית כזאת בעם ישראל, במצב תקין, שיהודי לא לומד. לא בשבתות. ראשון, שני, שלישי וכל. זה המצב הנורמלי, ככה הלכה קובעת על פי מצוות התורה של מצוות תלמוד תורה. ובתוך כל היהודים האלה שלומדים תורה, יש כאלה שיש להם נטייה לזה וכישרון לזה, והם הולכים וממשיכים בלימוד תורה עד שהם בעצמם נהיים התלמידים של גדולי הדור, והם ממשיכים להיות גדולי הדור של הדור הבא. וכך יש לעם ישראל את הרמה הרוחנית גם מלמעלה, וגם בציבור הרחב. כשזה לא כך, כפי שנראה בהמשך השיעורים, אז יש הרבה מאוד תקלות רוחניות. יש טעויות בדברי תורה, יש סטיות מדברי תורה. מה שבדרך כלל מביא את היכולת של העולם הרוחני לידי ביטוי, זה שכולם לומדים. וכמובן, כולם לא רק לומדים, אלא מקיימים את התורה. עכשיו, הקיום הזה של התורה נוגע להדרכה השלישית של אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה אומרים, עשו סייג לתורה. עכשיו, אומרים חז"ל, הדבר הזה הוא מצווה. מה זה לעשות סייג לתורה? דוגמה. כתוב בתורה שאסור לבשל בשבת, אז יש דברים שעל פי האיסור של התורה מותר לעשות אותם. חכמים אמרו, רגע, אבל הדבר הזה הוא מאוד קרוב לבישול שאסור, אז גם את זה אל תעשה. מה, לא מספיק מה שהתורה אסורה? אתה צריך להגיד לאסור דבר נוסף? כן, התורה בעצמה אומרת את זה. מביאים חז"ל פסוק, ושמרתם את משמרתי. מה זה? שמרתם פשוט, אם זה משמרת שהקדוש ברוך הוא נתן, צריך לעשות. אלא תעשו משמרת למשמרתי. כלומר, משמרת זה שמירה, השמירה היא פה, אתם תעשו עוד שמירה. תוסיפו. מצווה מן התורה להוסיף. למה להוסיף? צריך להבין, כשאנחנו חיים על פי התורה, זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כך וכך חובות, ואמר, חבר'ה, תראו, אני בודק ברשימה. מי שעשה א', ב', ג', ד', מקבל פרס, עולם הבא. יש כאלה שרוצים כבר בעולם הזה את הפרס. זה לא ככה. התורה היא לא רשימה של חובות. התורה היא מציאות של חיים. היה רב גדול שקראו לו הרב בר שאול. זה היה הרב של רחובות בשנים הראשונות של קום המדינה. הוא נתן לזה משל. ותארו לעצמכם שאתם מגיעים לאיזו שמורת טבע. ונותנים לכם מפה. הרבה פעמים יש מפות כאלה, כן, איזה דף כזה מקופל ועם נקודות, נקודה אחת, הסבר, נקודה שתיים, הסבר וזה. טוב, יבוא מישהו, ייקח את המפה, ייכנס לשמורה, הולך, נקודה אחת, קראתי, וי. בסדר, עשיתי את אחת. שתיים, יפה, עשיתי. גמרתי 10 נקודות, כמה שיש במפה, זהו, גמרתי את שמורת הטבע. רגע, מה עשית בין נקודה אחת לשתיים? הרמת את העיניים? הסתכלת? לא, מה פתאום? אני הולך בפי המפה. תגיד, אתה באת לטייל או באת לצאת ידי חובה? אם באת לצאת ידי חובה, להגיד לחברים שלך, הנה, הייתי בשמורה פלונית, עברתי על הכל, אני יכול להגיד עשיתי. טוב, בסדר, אם אתה בן אדם כזה, אין לי מה להגיד לך. אבל אם אתה בא לשמורה כדי ליהנות מהשמורה, כדי לראות את היופי שלה, אז אתה לא מסתכל רק בנקודות שבמפה, אתה מסתכל על השמורה, ואתה מוצא פה פינה, ושם מבט, ואם יש לך מצלמה, אתה מצלם עוד מקומות, ואם אתה בא עם חבר, אז אתה אומר לחבר, וואו, תראה איזה יופי פה, והוא אומר לך, תראה את הפרחים האלה שם, ואתה אפילו סוטה מהשביל לפעמים במקומות שמותר, ומנסה לראות עוד משהו, ואתה יושב באיזה מקום כדי ליהנות וכדי להרגיש. אתה לא באת לצאת ידי חובה. כך זה בתורה. רב בר שאול ענה את זה למישהו ששאל, מה הטעם להחמיר במצוות? אני לא מבין אנשים שמחמירים. לא, צריך להיזהר בלהחמיר במצוות. לפעמים אדם יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להחמיר במצווה, הוא לא יודע את ההלכה, והוא פוגע בהלכה במקום להוסיף עליה. יש מקומות שמותר להוסיף, יש מקומות שאסור להוסיף, יש מקומות שזה מזיק להוסיף. אבל אדם צריך לגשת לתורה מתוך הבנה שאלה החיים שלו. החיים הכי אידיאליים הם חיים של תורה. יש יהודים שעסוקים בלחפש מצוות. לא לחפש מצוות, עשיתי כבר את המצוות שאני צריך לעשות. מה, עשיתי? אז מה? אבל אני רוצה עוד מצוות. אני רוצה עוד חיים. כמו האדם שהולך לשמורה באמת בגישה שהוא רוצה להיות שם. הוא רוצה להרגיש את השמורה. הוא רוצה ליהנות מהשמורה, לחיות את השמורה. אנחנו חיים את התורה. לכן, קודם כל, היגיון פשוט. אנחנו לא רוצים אפילו בטעות חס וחלילה להגיע למצב שאנחנו נעשה משהו לא טוב. זה פוגע. אבל ויגידו לאדם, תשמע, אתה רוצה לאכול משהו שפוגע בבריאות שלך? רק קצת. לא רוצה. אז באותה מידה אנחנו לא רוצים לעשות מעשים, לחיות בצורה שתפגע בבריאות הרוחנית שלנו. אז לכן, קודם כל, חז"ל עושים לנו טובה. במקומות שאנחנו עלולים, יש חשש גדול שאנחנו נעשה משהו לא טוב, הם אומרים, תפוס מרחק. מלמדים אותנו איך להיזהר מזה. אבל זה יותר מזה. כי החיים על פי התורה הם טובים, אז הטוב הזה גם מתפשט. כלומר, אם זה לא טוב, לדוגמה, לבשל בשבת, אז אנחנו לא רוצים לחיות בצורה של חיים שתהיה אפילו קרובה ללא טוב. מה זה נקרא קרוב טוב? זה חזל ידו. זה החכמים ידו. מה טוב ומה לא טוב. הם לא אמרו כל דבר אסור. יש כל מיני כללים בסייגים האלה. יש דבר שמותר לעשות סייג, ויש דבר שאסור לעשות סייג. יש דבר שיש חשש גדול שיקשלו, אז לפעמים עשו כמה סייגים. לכן עשו סייג לתורה במובן אחר, הוא תחיו על פי התורה. התורה היא לא אוסף חוקים, היא לא רק דברים שבית הדין קובע לכם מלמעלה ואומר לכם חבר'ה תעשו כך וכך, היא לא רק למדתם תורה, אז הנה, עכשיו הראש שלי מלא תורה, היא גם, אני צריך לחיות את התורה. כל החיים שלי צריכים להיות תורה. כל המציאות שלי צריכה להיות תורה. זה לא רק הדרכה, זאת מציאות שגם חיים בה. גם כמובן אנשי הכנסת הגדולה חיו כך. גם היום יש גדולי תורה שחיים כך, אבל הם קבעו את הכיוון הזה ואת האווירה הזאת בעם ישראל. אנחנו נמצאים, רק אתן לכם ככה כיוון רמז להמשך, אנחנו נמצאים בתחילת בית שני. והיינו בשיעורים הקודמים, והזכרתי הפעם שהמצב היה כזה על הפנים כמו שאומרים, שיהודים התחתנו בנישואי תערובת עם הגויים. אז מגיעים אנשי כנסת הגדולה, זה 120. זה מספר קטן יחסית לכל העם. ודאי שהיו עוד שהלכו יחד איתם. אנחנו נגיע אחרי כמה דורות למצב שכשהיוונים, סיפור של חנוכה, של החשמונאים, היוונים מנסים לכפות על עם ישראל, אבל לכפות בעונש מוות, שלא יקיימו את המצוות, אז כל העם באופן ספונטני מתקומם ומוכן למסור את הנפש ולהילחם. יהודי בא ואומר, מה, לחיות בניגוד למצוות? לא שווה לי לחיות במצב כזה. בהתחלת הגזרות של היוונים, היו אמהות שכשהיוונים גזרו שאסור למול את הבן, היו באות ביום השמיני דואגות למול את הבן, וידעו שעוד רגע יתפסו אותם, עולות על החומה עם הבן וקופצות כדי למות. אבל הבן מל, נימול. נמות, אבל אחרי המילה. לא יעלה על הדעת שאנחנו נחיה ולא נקיים את המצוות. כמובן שהמטרה היא לא למות, המטרה היא לחיות עם המצוות. אבל הצליחו להביא את עם ישראל לרמה כזאת שלא יעלה על הדעת לחיות אחרת. לרוב עם ישראל, ציבור גדול מאוד בעם ישראל, בארץ ישראל. זה הפעולה שמתחילה מאנשי כנסת הגדולה. היא נמשכת בימי כל בית שני, שחזל באים ואומרים שבית שני הביא לידי ביטוי את היופי, את ההדר, ההופעה הגדולה של התורה שבעל פה. כי תורה שבכתב היא קדושה ועליונה, חמישה חומשי תורה, אנחנו גם, אגב, עזרא תיקן שיקראו בתורה באופן קבוע, שכל עם ישראל יפגוש את התורה שבכתב. אבל כל העבודה הזאת של אנשי כנסת הגדולה היא עבודה של תורה שבעל פה. להשתמש בהלכות, לפסוק בהלכות, לפסוק בהלכות כדי לכוון את החיים, ללמד את התורה. גם אם אתה מלמד תורה שבכתב, אבל כשאתה מלמד זה תורה שבעל פה. אפילו איך לקרוא את התורה זה תורה שבעל פה. הניקוד והטעמים והפיסוק, אתה מלמד ילד לבר מצווה, אתה מלמד אותו תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. מה הכי ראשונית. ולחיות את התורה על פי כל ההלכות, וכמובן על פי כל תורה שבעל פה, שהיא מהלכה למשה מסיני, ממה שהקדוש ברוך הוא נתן, עם כל ההוספות שהוסיפו גדולי התורה במשך כל הדורות, זה שיא של תורה שבעל פה. לא מוסיפים סתם, זה לא על פי החשק, זה על פי מה שלמדו מתוך תורה שבעל פה. יש דברים כאלה שהם כבר מימי משה רבנו. זה מצווה של התורה להוסיף סייגים. אז כבר היו דברים שמשה רבנו הוסיף. והיו דברים שהגיעו בדורות יותר מאוחרים. אבל כל ההופעה הגדולה הזאת של תורה, היא מופיעה עכשיו בבית שני. למה לא בבית ראשון? כמובן שחיו על פי התורה בבית ראשון. אבל בבית ראשון יש נבואה. טוב, אדם שפוגש נביא, הוא עומד כולו נדהם. כך מתאר רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי. אדם שפוגש נביא בזמן הנבואה שלו, הוא לא שואל שאלות. זה כל כך עוצמתי, כל כך חזק, שלא צריך משהו נוסף להביא את זה לידי ביטוי. כמובן, אחרי כך הוא הולך, הוא לא יודע מה לעשות, הוא הולך לתלמיד חכם, שואל מה ההלכה. אבל התורה שבעל פה באותו זמן, זה כאילו, יש ביטוי של חז"ל, מה מועיל לך נר כשהשמש זורחת? כשיש שמש של נבואה, אז כל התורה שבעל פה זה כאילו בסדר, אז כך עושים את מה שהנביא אמר. הנביא לא פוסק הלכות, אבל כך עושים את דבר השם. לא מרגישים. אבל בבית שני הנבואה נעלמת. אחרי חגי זכריה ומלאכי אין עוד נביאים. כך הקדוש ברוך הוא גזר שהנבואה מסתיימת ואין עוד. אז התורה שבעל פה היא זו שמחזיקה את עם ישראל מאז ועד היום. כן, כל העקרונות האלה אנחנו כל שנה, מנהג של עם ישראל לקרוא פרקי אבות כל שנה ושנה מבין הפסח לשבועות לפחות, זה משמעותי בשבילנו עד היום הזה. כי כך אנחנו מקיימים את התורה, על פי התורה שבעל פה, על פי גדולי ישראל, בבתי דין, בישיבות, עם כל החוכמה המעשית של ההלכות, עם התורה שבעל פה. אז לכן, אנחנו קצת אולי הצלחנו להבין את המפעל של אנשי כנסת הגדולה, ממילא את ההנהגה הרוחנית המרכזית של עם ישראל בימי בית שני. היה בבית שני גם את בית המקדש, גם כהונה, אבל לא הייתה נבואה, לא הייתה מלכות. במצב הזה עם ישראל הולך להיפגש עם מציאות חדשה. כי אחרי מלכי פרס, שהם הכירו אותם, היו עובדי עבודה זרה לפי הכיוונים שלהם, נתנו לעם ישראל את המסגרת, אז עכשיו מתחילה תקופה חדשה שמלכות פרס נכבשת על ידי היוונים. יוון בכלל ואלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון בפרט, וזה מתחיל תקופה חדשה. לזה בעזרת השם נתייחס בשיעור הבא. זה מביא כאן למפגש ובסופו של דבר להתנגשות בין התורה עם ישראל שחי על פי תורה שבעל פה ברשות גדולי ישראל כפי שתיארנו, מול התרבות היוונית שהיא תרבות מאוד עוצמתית. זה לא איזה תרבות כמו שהיה קודם עובדי אלילים שאומרים, טוב, יש לנו את הערך שלנו, יש לכם את הערך שלכם, הם לא הבינו, הם גם הייתה אנטישמיות, היו כל מיני בעיות, אבל תרבות יוון היא משהו חדש ברמה אחרת לגמרי. וזה יוצר התנגשות ברמה של ההתפוצצות. אז בעזרת השם, את הדברים האלה נלמד בשיעורים הבאים על המפגש הזה. עד כאן להיום, תודה רבה.